רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית שישי פוליטי, שיחות עומק עם נבחרי ציבור, בהגשת נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לתוכנית הכי שווה בסקאלה, שישי פוליטי עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו בשידור החי בדף הפייסבוק של רדיו סול. שלום לך שוקי ידידי. התגעגעת אליי?
אפשר להגיד שכן.
כן, אחרי הפסקה של קצת יותר משנה אני חוזר למיקרופון.
כן, חוזר לתוכנית, ושתדע לך שאני לא הייתי באולפן כל השבוע, ובאתי במיוחד בשביל התוכנית.
תודה, תודה.
ובשביל המרואיינת שלה.
אני מאוד מעריך את זה. לא השתנית, אתה יודע?
חוץ מקרס שאני מנמיך את הכיסא, הכל סביר, אבל אם יצא לציין, אז לא באמת השתנית.
גנרטור קנית?
בוודאי.
מדלחץ קנית?
אם אני מחובר אליו 24/7.
כדורי הרגעה מבתי מרקחת?
3 סוגים מכל מיני כיוונים.
כי יחד ננצח את החרדה.
בדיוק, משהו כזה.
אולי לא את החמאס, אבל את החרדה.
כן, את החרדה.
טוב.
או את הפרשנים שגורמים לנו לחרדה.
אוקיי, נכון. איזה מדינה, איזה מדינה. משגעת ומשוגעת.
לגמרי.
טוב, יש לנו אורחת באולפן, והיא פותחת את התוכנית, חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו. ברוכה הבאה לתוכנית, שרון.
ברוכים הנמצאים, בוקר טוב נפתלי,
בוקר טוב,
בוקר טוב שוקי,
בוקר
אחרי
טוב.
הפתיחה שפתחתם והכנסתם את כולם לחרדה, אני מרגישה צורך אז להוריד את מפלס okay. החרדה.
לא, אני לא הכנסנו לחרדה, רק דיברנו על כדורי הרגעה. טוב, אז לפני שנתחיל את הרעיון, רעיון העומק איתך, כמה נקודות ציון עלייך שרון. נולדה בחיפה. גדלה בחיפה, ב-1989 התגייסה לצהל, עשתה קריירה צבאית מרשימה שהחלה בחיל קשר, וכעבור 20 שנה של שירות צבאי, גם כראש אגף תכנון, שהועלתה אז לדרגת אלוף משנה. ב-2015, 26 שנה אחרי שהתגייסה, מונתה למפקדת בית הספר הארצי לקשר, תקשוב וסייבר, וגם במינוי הזה היית לאישה הראשונה בתפקיד. והשתחררת מצהל בדרגת תת-אלוף.
נכון, אחרי 30 שנות שירות.
אחרי 30
עשיר
שנות
ומגוון.
שירות.
עשיר ומגוון. הייתי ראש ענף באגף תכנון, רק ככה כדי לדייק. כן. לא הייתי ראש אגף תכנון.
והיית גם יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר.
נכון.
וגם היה לך את האתגר הזה של שירות נשים בצהל, שזה היה מאוד חשוב לך.
בהחלט, אז... בהחלט.
וב-2022, חברת הכנסת שרון ניר.
כן.
מישראל ביתנו. אז מקום רביעי ברשימה לכנסת. אז כל הכבוד וברוכה הבאה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, ישר נצלול לעניינים, שוקי.
אני הייתי מציע אחרי ההקדמה שעשית לה שהיא תפרוש עכשיו.
כן, אה?
האמת היא כברה דרך מאוד מאוד ארוכה. לרגע שאלתי את עצמי, מדברים עליי? והבנתי שכן.
כן, כן, מדברים עלייך, מדברים עלייך.
יש הרבה עבר מורכב וענף
במתחתי. בתוכנית הזאת מפרגנים. קודם כל, הפעולה היזומה האחרונה שלך, אם ניגע כבר באקטואליה, זה שחיילות כבר לא ישמרו על מחבלי הנוח'בה.
נכון.
מה זה בדיוק?
תראה, הסוגיה של מחבלי הנוח'בה, ובכלל 10 חודשים האחרונים שמדינת ישראל נקלטה אליהם, מלחמה שנכפתה עלינו, באמת זו סוגיה סופר בוערת שמגיעה לשולחן מזוויות שונות של הסתכלות. אני בכלל חושבת שככל שמדובר במחבלים מתועבים, מי שצריך להשגיח עליהם, זה הגופים המוסמכים במדינה, שזה שירות בתי הסוהר בכפיפות לשר לביטחון לאומי, וזה לא צריך להיות במתקנים של צהל, כמו בשדה תימן, זה צריך להיות בכלא קציעות, וכמו שלא מבקשים מהשר לביטחון לאומי לעשות פזצטות בחאן יונס וברפיח, כך לא צריך לבקש מחיילי צהל להשגיח על מחבלים של נוח'בות, לא כל שכן של על חיילות. ולכן באמת לפני כ3 חודשים שהחליטו לתת לחיילות לשמור על נוח'בות והשגיח על נוח'בות, אז אני יצאתי כנגד זה, ולשמחתי גם הצבא הבין את זה והוריד את זה מסדר היום, כי באמת אנחנו מבינים שמחבלים הגיעו לכאן ב7 לאוקטובר עם אג'נדה ברורה של לרצוח, לאנוס, לפגוע מינית, ולכן אין מה לתת לנשים ולחיילות להיות בסביבתם, מתוך הבנה שזה בכלל האג'נדה שלהם. עכשיו, שוב אני אומרת, זה נושא שמבחינת הסדרה והסדור של סמכויות צריך להיות בידי אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך, שזה בעצם אנשי מקצוע בשירות בתי הסוהר.
מה שקרה עם החיילים ומצח והפצרית בשדה תימן, כל הרעש הזה מסביב וכל האירועים האלה, קודם כל ברמה הערכית, מה דעתך על החשדות האלה?
תראה, קודם כל אני אגיד לך שהפלישה והפריצה ומה שראינו, החדירה למחנות צהל, אני הזדעזעתי. אני פשוט הזדעזעתי, ראינו את זה
מצד גם... חברי הכנסת?
ראינו את זה מצד חברי הכנסת בשדה תימן, ראינו את זה באותו לילה לדעתי בבית ליד, וראינו את זה אחרי זה על ידי פלגים קיצוניים של החרדים בתל השומר, כאילו כל החסמים, כל הגבולות הוסרו. לגבי החשדות, אני אגיד שקודם כל כל אדם הוכף מפשע עד שהוא הוכח שהוא אשם, זה דבר ראשון. דבר שני, אחת שיש חשדות, אין ברירה, חייבים לחקור אותם. אנחנו מדינת חוק, צריך לחקור אותם. איך שזה נעשה, יש לי כבר ביקורת, אני חושבת שכן צריך לבקר, כן צריך לפקח על צהל, יש לי ביקורת על כך שמגיעים כמו באיזה סרט הוליוודי לעצור 9 לוחמים, במקום לעשות את זה, אתה יודע, בצורה סדורה, ממוקדת, בסוף מדובר בלוחמים, בכאלה שתרמו ממרצם, אם יש חדשות, לא, היה צריך לעשות את זה אחרת לגמרי, בטח לא בצורה שזה נעשה, לא רעולי פנים, אבל... כל הסנסציה שנעשתה סביב זה היא סנסציה שאפשר והיה נכון להימנע ממנה. כאן רשויות הצבא טעו.
טעו וטעו בגדול. כל מי שהיה מעורב במעצר המתוקשר הזה, זה היה נראה יותר מעצר פוליטי מאשר מעצר שחשוב להם, חשוב להביא את האנשים שעברו על החוק. אני שואל, לקחת היום את מחבל נוח'בה שיעיד כנגד אותם חיילים, זה משהו שפוי?
אז אני אומרת, צריך להפריד בין הנושא של אופן העצירה, שאמרתי שהוא היה לא מן העניין, לא ראוי, היה צריך להתייחס אליהם, לתת להם את הזכויות שמגיעות להם כלוחמים, כחיילים, לגבות מהם בצורה סדורה עדויות, לגופה של חקירה, היות ואני לא מכירה, זה נושא שהוא עדיין תלוי ועומד, אני לא רוצה להתייחס. אני מתייחסת למה שבסוף יכול לפגוע בתדמית של מדינת ישראל.
וגם
ברור שצריך לעשות את זה בצורה שעם ראיות פורנזיות, עם כל מה שמשתמע מזה, ולא להיסמך על אמירה כזו או אחרת, בטח לא של מחבל לוחבה.
אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו. בהיבט הבינלאומי, אנחנו, חשוב לנו שתהיה לנו מערכת דין עצמאית שחוקרת ובודקת.
אני רוצה להגיד לך מעבר לכך, ואתה מאוד צודק. אנחנו לא יכולים להפוך את זה לתחביב, אני לא מבינה את התחביב המגונה הזה של להיכנס ברשויות החוק, לא ביועצת המשפטית לממשלה, לא בפצרת, להפוך אותם, זה פשוט טרלול מוחלט,
שהפך
להיות
תחביב
שלצערי גם של הרבה מאוד נבחרי ציבור, ואני כמובן לא רואה עין בעין איתם את הדברים.
אז אני באותו הקשר, אולי אני אעשה ככה סטייה קלה, על אותו טרלול של חבר כנסת שפורץ לבסיס הצבאי ושל המעצר הזה, יכול להיות שההפגנות והחסימות כבישים והאנרכיה שהשתוללה לפני המקרים האלה לא תרמה למעשה למדינת ישראל, כי לחסום את הילון ולהבעיר צמיגים באמצע הילון, שתהיה מטרה צודקת ככל שתהיה, האם זה לא איבוד אשתונות מהמדינה? כי אם המשטרה מתערבת ומפזרת, אז כבר נכנסנו לסממן פוליטי, ואז נהיה המשטרה של בן גביר, של השר לביטחון פנים. האם לא הבאנו את הערכים שלנו כבר בהפגנות האלה ששרפנו באיילון?
שוקי, אנחנו מהלכים פה על חבל מאוד דק, ואני מציעה כאילו לתת לשומעים האינטליגנטים שלנו את באמת את קווי המתאר. קודם כל, הפגנה היא זכות, היא זכות במדינה דמוקרטית, ואפשר למחות. אגב, אפשר למחות על כל דבר, אפשר למחות על זה שעצרו לוחמים ולעמוד לצדם.
אפשר לעמוד בצד
ולמחות. ואפשר למחות על זה שיש הפיכה משפטית, ובעיניי נכון למחות על כך שבמדינה דמוקרטית יש ממשלה שעושה הפיכה משפטית. כל דבר שהוא בסוף עבירה על החוק, חסימת צירים, שריפת צמיגים, או פריצה שעל ידי חברי כנסת לבסיס,
חמור מאוד.
זה דבר שהוא לא ראוי.
נכון.
הנושא הזה חייב להיות מוגבל ומתוחם. הפגנה היא זכות לגיטימית. מעבר על החוק זה לא לגיטימי.
טוב, אז בואו נעבור לנושא הבא. ראיתי אתמול את הסקרים, 15 מנדטים. מה עובר על ישראל ביתנו? מה כל הטוב הזה פתאום הגיע?
אני, קודם כל, אני רוצה להגיד שאנחנו כמפלגה לא עוסקים בסקרים, בטח לא בשלב הזה שמדינת ישראל נמצאת במציאות כל כך מורכבת, בימים כל כך מתוחים. אני רוצה להגיד, להזכיר לשניכם שאנחנו היום ביום שישי, סביב שבוע מאוד מאוד מתוח, שגם הולך להמשיך להיות מתוח, פתחתם בזה בהתחלה, ובימים האלה אנחנו באמת חושבים שסדר היום צריך להיות, קודם כל, לתת גיבוי לכל מהלך צבאי שיובל על ידי הממשלה והצבא וכוחות הביטחון.
אבל מבחינה ציבורית,
משמעות
של 15 מנדטים, זה שישראל ביתנו נכנסה לתודעה הציבורית כמפלגה לא רק ראויה, אלא גם צודקת בהרבה מאוד מובנים.
נפתלי, אני חושבת שהציבור התפכח מהשבעה באוקטובר. הציבור יודע להסתכל ברטרוספקטיבה על ה-4-5 שנים האחרונות, ואולי אפילו יותר. אבל אני מזכירה לכולם שבשנת 2016, בדצמבר, ב-21 לדצמבר 2016, אביגדור ליברמן הניח מכתב בשבתו כשר ביטחון על שולחנו של בנימין נתניהו. ובמכתב היה כתוב, מתואר, מחזה האימה של השבעה באוקטובר. פשוט אחד לאחד. והוא אמר לו, אדוני ראש הממשלה, אני כשר ביטחון אומר לך, צריך להשמיד את ראשי חמאס. הוא אמר את זה ב-2016, זה נאמר גם ב-2017, גם ב-2018, ועל רקע זה שזה לא קרה, ב-2018 אביגדור ליברמן התפטר. אזרחי ישראל יודעים להסתכל על האחריות שמיוחסת לאביגדור ליברמן, על תפיסת העולם שלו בכל הנוגע לראשי חמאס, על זה שהוא אמר שאין לתת חסינות לראשי חמאס, על זה שהוא סבר שאסור להעביר להם תקציבי עתק, מיליארדים של דולרים שעברו לרצועה כדי לבנות רצועת טרור שהתרגשה עלינו בשבעה באוקטובר למרבה הצער. והיום אנשים יודעים להסתכל ולהבין באמת מי יכול להוביל את המדינה הזו, להוציא את העגלה מהבוץ, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, כי רק אתמול פורסם שמדינת ישראל כבר מאמירה לגירעון של 155 מיליארד. זה בלתי נתפס. אנחנו כבר חצינו את סף הגירעון, השנתי ל-8.1%, אתם מבינים שיש פה משהו שהוא, שמישהו צריך להוציא את העגלה מהבוץ, ומחפשים אדם אחראי, ואני חושבת שאביגדור ליברמן, גם נוכח ניסיון שלו, גם נוכח התפקידים שהוא צבר, שר אוצר מעולה שהוציא את העגלה מהבוץ, שר ביטחון מצוין, שר חוץ, זה באמת מביא אותו למקום שהוא יכול להוביל את המדינה, ולהיות בעיניי ראש ממשלה מצוין ומועמד לראש ממשלה.
והנתון שהוא קי הוא שבהתאמה לראשות ממשלה, שוויון בין אביגדור ליברמן לבנימין נתניהו. זאת אומרת שהציבור...
הציבור מתחיל להבין.
מתחיל להבין שהוא בהחלט ראוי להיות ראש ממשלה.
נפתלי, הציבור מתחיל להבין שמה שצריך, מה שמדינת ישראל צריכה זה מנהיגות אחראית. שוב, שתביא אותנו בסוף לאיזושהי אלטרנטיבה שהיא נכונה, ואני אומרת לך, אני מסתכלת על זה על פי קווי יסוד. קווי יסוד שאנחנו מדברים עליהם הם פשוטים. קודם כל, גיוס של כולם לצהל. כולם צריכים לעשות משהו, בטח כשאנחנו מבינים שאנחנו באיום קיומי פה במדינה. הדבר השני זה לימודי ליבה לכל ילד, מה שיביא אותנו למקום של הזדמנות תעסוקתית בהקשר הזה לכל הילדים במדינת ישראל, ובסוף כינון חוקה על בסיס ערכי מגילת העצמאות. זה הדברים שצריכים בסוף להוביל את מדינת ישראל, כשסדר היום הביטחוני הלאומי פה צריך להיות מורכב משניים. סדר יום ביטחוני בראש ובראשונה, וסדר יום כלכלי שתומך את סדר היום הביטחוני.
אני הישרה.
הכל בסדר.
אני יודע שאתה שוטר הרע, אבל ראית איזה כמות מגויסים היו השבוע?
ראיתי, היה גם כמות אחרת שהתגייסה מהחרדים.
החרדים נוהרים לצהל.
לא, לא, יום אחרי.
נוהרים ברגרסיה.
יומיים אחרי היה...
מה היה?
לא, אני אספר לך,
היה גיוס של חרדים ועבר ובכמויות.
אוקיי, שוקי, מה אתה רוצה לומר לה?
לא, תכניתי את הנתונים.
46 זה היה ביום הראשון.
לא, 24 ו-24 זה הגיע ביחד ל-46.
יפה, ואני אראה לך ש...
48 אולי.
יום אחרי או יומיים אחרי כן התגייסו כמות של חרדים לא מבוטלת.
אז מה השאלה?
השאלה אחרת, את דיברת ב-2018. תראה, אני תמיד אמרתי שאני רציתי את אביגדור ליברמן, שר ביטחון. הוא... אין לו לא ימינה ולא שמאלה. ודיברת על זה ב-2018, שהוא הגיש את המכתב לראש הממשלה, ובאיזשהו שלב כשהוא ראה שהוא לא יכול לשנות משהו, כי לא הכל תלוי בו. אבל אני שואל דווקא בחלק שכן היה תלוי בו, בחלק שהצבא לא מ-2018, כבר עוד לפני 2018, אפילו לא היה מוכן ולא היה ערוך למה שקורה בשביעי באוקטובר. איפה החלק שלו בתור שר ביטחון, בנושא הצבאי, כי הצבא לא היה מוכן. עכשיו, אני יכול לזרוק את זה על הקודם.
לא, לא, זה נושא, תקשיב. אני רוצה להגיד לך, שוקי, זה כבר משנות 2000, הייתה פה תפיסה שגויה.
לגמרי.
אגב, לאורך כל ממשלות נתניהו ולאורך כל שרי הביטחון, תפיסה שגויה שאנחנו צריכים צבא קטן וחכם וטכנולוגי. תפיסה שהתפוצצה לנו בפרצוף בשבעה באוקטובר לאורך כל השנים. עכשיו רגע, ואני אומרת לך...
משהו אחד שאת צודקת, צבא קטן זה נכון, זה נשאר.
ולא, וגם טכנולוגי. הצבא, תשמע, אני הרבה שנים בצבא הזה, אני האחרונה שיגיד דברים שאתה יודע... שהם באמת מזלזלים בצבא.
לא, אני לא חושב שצהל כזה טכנולוגי, כי אנחנו השקענו מיליונים על טילים, והם ב-$20,000 עושים לנו נזק הרבה יותר.
אני אומרת, היה מקום אגב לעשות חיל טילים, וזה אביגדור ליברמן כבר שם כמשנה, כשר ביטחון, ולצערי הצבא לא מימש את זה. היה צריך לעשות פה חיל טילים, ואתה צודק בעניין הזה. אבל בוא, לא ניכנס לכל רזולוציה. אני אומרת לך שהסוגיה הזאת בשנת, ב-2023, ב-7 באוקטובר, התנפצה לכולם בפרצוף. מדובר פה על שני עשורים שהייתה פה פשוט קונספציה. קונספציה שגויה מהיסוד שמדינת ישראל יכולה להתמודד עם איומים, אתה יודע, עם האיומים שמונחים לפתחה, עם הסדר כוחות שיש כרגע בצבא. והקונספציה הזאת התפוצצה. אין מה לעשות, אנחנו צריכים פה צבא גדול, חכם. תראה מה קרה ב-7 באוקטובר, 350,000 אנשי מילואים. ולמה אני רוצה לחזור לנושא חוק הגיוס? כי אתה לא יכול להגיע למצב שבזמן שיש לך 350,000 אנשי מילואים שמשרתים כבר למעלה מ-200 ימים, יש אנשים שהם אנשי משפחות, שגם הם וגם הילדים שלהם. יש סבא שמשרת במילואים 270 יום. זה לא הגיוני שבזמן שאנשי מילואים פה עצרו את החיים, עצרו את שגרת חיים רגע, בזמן שרוצים לקחת את השירות סדיר של הילדים שלנו, של הציבור שמשרת, ולהאריך אותו בעוד 4 חודשים, באותו זמן יש סקטור של 66 אלף אנשים, תלמידי ישיבות, שפשוט לא משתתפים בכל... עכשיו, זה מדובר בין אנשים צעירים, בני 18, למה סבא צריך ללכת לשרת 270 יום, בעוד שילד חסון בן 18, לא צריך, מחויב להגיע ולהיות... עכשיו, מי שמנציח את הדבר הזה, אני רוצה להגיד לך, לא רק פוגע בצבא ובביטחון, פוגע בחוסן של המדינה, מייצר, אתה יודע מה, מפצל את העם לשניים, לציבור המשרתים ולציבור המשרתים, פוגע פה בלכידות של העם, בעיניי יש פה כל כך הרבה פגיעה, פגיעה בביטחון, פגיעה בחוסן הלאומי, פגיעה בלכידות של העם, זה משהו שהוא בלתי נסבל, בלתי מתקבל על הדבר שכך כרגע.
על פי כל המחקרים, אנחנו בעוד 5-10 שנים, אנחנו נתמוטט כלכלית עם שוק העבודה והגיוס והשוויון בנטל, יהיה חלק מהאג'נדה.
תרשה לי להגיד לך שבעוד 15-10 שנים אנחנו נהיה המיעוט במדינה של דתיים.
אז אני אומרת לכם שאם אנחנו לא נגייס את כולם לצה"ל, לא רק, אנחנו צריכים כדי להתקיים לגייס את כולם בצה"ל, נתחיל בלהתקיים, אחרי זה להתקיים
ברווחה
כלכלית.
אנחנו לא חלוקים על הוויכוח שכולם צריכים להתגייס,
אז צריך.
אבל אני אומר, אותם 66 אלף שאנחנו מדברים עליהם, זה לא משהו שהיום אני מגייס אותם ומחר הם בעזה.
שוקי, קודם כל בוא נתחיל לגייס אותם.
זה תהליך.
בוא נתחיל לגייס אותם, ואני אגיד לך מעבר לכך, או לשירות צבאי, או לאזרחי, או ללאומי. אגב, יש מלא צרכים בחברה הישראלית, אפשר לשלוח אותם למדה, לכבאות אש, לבתי חולים.
אז למה בכפייה?
למה? זה לא בכפייה, כולם צריכים. גם זאת אפשרות.
למה מדים שחורים?
לא, אם הם רגילים ללבוש שחור, הם יכולים...
אוקיי. אני רוצה להגיד, בשירות אזרחי ולאומי אין מדים כך שאפשר להסתדר גם עם כל, עם צורת הלבוש. אני רוצה רגע להגיד דבר אחד. ובעניין הזה אנחנו... תראו, אני מגיעה מהצבא. למעלה משני עשורים מנסים לעשות את זה באופן שאתה אומר. בהידברות. גם עכשיו ניסו לעשות את זה. צה"ל ניסה לעשות את זה עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, תראה, הוציא להם 1,000 צווים. תרגט את האנשים שעובדים ומשלמים מיסים, שאני נגד זה, אני אומרת כבר, מי שעובד ומשלם מיסים, אותו מתרגטים, צריך לתרגט את כולם, צריך להביא את אלה שלומדים,
שישלמו גם... אז עדיין אנחנו בקונספציה לא נכונה.
אגב, רגע, ומתוך 900...
אם אני מתרגט רק את אלה שעובדים.
מתוך 900 הגיעו 48, צהל עשה את זה בהוראת הממשלה, שר הביטחון, מזכירי הממשלה, ראש הממשלה, נתחיל בזה. אני חשבתי שצריך ללכת הרבה יותר רחב, אני עד לרגע זה חושבת שצריך ללכת הרבה יותר רחב, ואנחנו צריכים, נפל דבר בישראל. בשבעה באוקטובר, כולם צריכים לשרת בצהל, לעשות איזושהי חובה, צבאי, אזרחי או לאומי, כדי לקבל פה זכויות, אין מה לעשות, אם לא, אני לא אומרת עכשיו שום דבר, לא ניידות של משטרה צבאית, לא שום דבר, אני אומרת דבר אחד פשוט, מי שלא יתייצב במדינת חוק, כשהפוקט קורא לו, ישללו ממנו הטבות. לא ינתנו לו הטבות, לא של דיור, לא של תלמיד ישיבה, לא הטבה לישיבה שלו, לא הטבה למעונות יום, שום הטבה לא תינתן, ותראה איך כמו צאטה לכולם רצים לשרת.
זה יכול לעבוד במבחן בגץ?
אני אומרת שזה חייב, אני מדברת על שלילת הטבות, לא שלילת זכויות. הטבות, הטבות מסוימות, לא לתת, ואתה תראה שההטבות האלה, עכשיו למה אני, האקסיומה הזאת, שיש סתירה בין לימוד תורה לבין שירות הצבא, זה אקסיומה שעליי לא מתקבלת על הדעת. ואני רוצה להגיד את זה, כי יש הרבה חבר'ה שבשעה שאנחנו מדברים עכשיו, קוראים דף גמרא גם בעזה. ויש הרבה תלמידים חכמים בעזה. אז לכן אף אחד שלא ישים אותנו בפני אקסיומות שאנחנו לא צריכים לקבל.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום, וזה...
תת-אלוף, העמידה אותנו למסדר פה.
האמת שהשיחה מאוד מעניינת, אתה מסכים איתי?
כן, וגם בהחלט, בהחלט.
רגע,
אני מתק את הטלפון הזה. למסדר אנחנו פה, להקשיב.
חברת הכנסת שרון ניר, את חברת ועדת חוץ וביטחון. אם אפשר, מה מצבנו הביטחוני? האם יש מקום לדאגה אל מול כל החזיתות האלה?
תראו, קודם כל, אני רוצה שתבינו דבר אחד. איראן היא ראש התמנון. הכתובת היא איראן. צריך להבין את זה. איראן, באמצעות הפרוקסיס שלה, מנהלת מזה 10 חודשים, ויש לה תכנון גם להמשיך. מלחמת התשה מול מדינת ישראל, מחמאס, מחיזבאללה, מהחות'ים בתימן, מהמיליציות בסוריה, ובכל דרך שאפשר, כולל גם בניסיון לייצר רעש גדול בתוך יהודה ושומרון, זה המתודולוגיה שעל פיה איראן עובדת. כדי להתמודד עם האתגר הסופר מורכב הזה, שיש לומר הוא אתגר קיומי, מה שמדינת ישראל וממשלת ישראל צריכה לעשות, ואני לא רואה את זה למרבה הצער, ובגלל זה אני אומרת, הם חייבים להתעשת, לגבש אסטרטגיה כוללת אל מול איראן. נכון שהצרה הצרורה נכפתה עלינו מחמאס, ונכון שצהל היה, נכון שיעשה את זה גם עכשיו, לפרז את הרצועה מנשק. את כל הנשק ברצועה היה צריך לפרז, ובאמת לעבור, אתה יודע מה, בתוך עזה, פיר פיר, מנהרה מנהרה, כדי בסוף להביא אותנו למצב שאנחנו נוכל באמת להבין שאין שם איום ולהחזיר את תושבי הדרום למקום מגורם. אבל גם תושבי הצפון, תראה מה קרה לנו. כל המושגים של החלה, של הבלגה, זה מושגים שצריך לאחסן אותם באיזה מגירה תחתונה ולעבור.
זה מושגים שאני לא יודע, לא הכרתי אותם, אני לא מכיר אותם.
אז אני אומרת לך, אנחנו צריכים לתפוס יוזמה. לגבש תוכנית, לפעול על פי תוכנית סדורה של הכרעה, מול כל מי שמבקשי רעתנו, פשוט לייצר מצב שבצפון, בצפון, אנחנו מרחיקים את רצועת הביטחון לתוך שטחם, כל כוחות רדואן מעיפים אותם מעבר לליטני, ומייצרים שם חזרה מצב שאזרחי ישראל אחרי 10 חודשים שנמצאים מחוץ לבתים שלהם יוכזולו לחזור לבתים.
אם הוא מקים אוהל ואנחנו לא נוגעים באוהל ואנחנו משאירים אותו כסמל,
זה המדיניות, זה המדיניות שהיא בלתי נתפסת.
קיבלתי הערה שביקשו שאני אגיב, שכל הזמן שהריבון האזרחי, דהיינו העם, לא קובע אלא ריבונו של עולם, אין גיוס חרדים.
אז אני אומרת למי שכתב את זה, ואני שואלת אותו, אם עכשיו חלילה וחס, בסדר? בתוך ישיבה חס וחלילה, פורצת שריפה, מחכים לבורא עולם שיציל אותה משריפה, או שלוקחים מיד מטף ומחבים אותה? יש בורא עולם? יש בורא עולם? ויש גם ויש גם את
ויש
קבאי. אז זה המצב שאנחנו נמצאים בו.
אנחנו קיבל תשובה.
שאלה אחרונה. ככה ברמה אישית, נו, איפה אנחנו נראה אותך בבחירות הבאות, חברת הכנסת שרון ניר?
בכל מקום שאני אוכל להסב טוב לאזרחי מדינת ישראל ולמדינת ישראל.
במקום רביעי בישראל ביתנו, את רואה את עצמך בעתיד כשרה בממשלה?
אנחנו לא תופרים חליפות, אנחנו באמת עכשיו עסוקים במאמץ הנוכחי, שזה באמת האיום הקיומי שמונח לפתחו של עם ישראל, של מדינת ישראל. ולכן כל נושא עתידי אנחנו נעסוק בו בהמשך.
טוב, ואלף, אני רוצה להודות לך שבאת לאולפנינו, לתוכנית שלנו. איך היה?
היה בסדר.
זהו?
היה בסדר גמור.
השוטר הטוב והשוטר הרע.
תודה רבה לכם.
ואנחנו נותנים לך פריבילגיה מיוחדת לבחור שיר לסיום. איזה שיר את בוחרת ולמה?
אז אני בחרתי את גיבור של אמא, של משה פרץ, לכל האמהות, ולכל הילדים שמשרתים, הילדים, הגברים, הגיבורים והגיבורות, יש לומר, שמשרתים ומשרתות כרגע בצהל, אני מקדישה להם את השיר, והכי חשוב שיחזרו בשלום.
וגם הבן שלך שישתחרר מצהל.
הבן שלי שהיה ברצועה, היה באיוש, היה בג'נין, הוא לוחם, הוא קצין בסיירת צנחנים, אני מקדישה לו את השיר.
בבקשה.
שב ילדי שב, אל תלך עכשיו, תן לנשום אותך עוד רגע עוד קצת. שב ילדי שב, כי עכשיו נחמה, יש שקט ואני איתך לבד. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך, אנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד, מעל ראשך יש מלאכים, ואתה תמיד תהיה גיבור של אמא.
כן, אחרי חברת הכנסת שרון ניר, אנחנו עוברים עכשיו לפינה הקבועה שלנו עם הפרשנים הקבועים שלנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לדניאל בן סימון, עיתונאי, סופר, חבר כנסת ואחי הגדול, ולאבי דבוש, פעיל חברתי ותושב העוטף. אז לפני שאני אפנה אליכם בשאלות, אני רק רוצה לומר שלגבי אבי, שהוא התחנך והדריך בבני עקיבא, התגורר 16 שנים בסדרות, מפונה מאז השמונה באוקטובר מקיבוץ נירים, אחרי ששרד עם משפחתו את מתקפת החמאס על הקיבוץ. בוקר טוב לכם חברים.
בוקר טוב.
טוב, דניאל, אני אתחיל איתך מזווית אחרת לגמרי.
בבקשה.
אם אתה יכול לסכם את האולימפיאדה מהזווית הישראלית שעברה שנה כל כך קשה, ויחד עם זאת עם הישגים כל כך גדולים, איך אתה מסביר את הרוח, את הרוח הלאומית הזאת שעברה עלינו?
תראה, זה נכון, הייתה אולימפיאדה חלומית. מה הפך אותה לחלומית? אני לא יודע. אולי, אני חושב במידה מסוימת, המקום, המיקום, התפאורה, ההיסטוריה ברקע. כלומר, אירועים הכי גדולים באלף שנה האחרונים בצרפת היו מאחורי המתעמלים, השחיינים. בכל מקום ראית פיסת היסטוריה. זה נתן נופך יוצא דופן, לאירוע יוצא דופן. ולכן, כשאתה רואה ריצה בשאנז-אליזה, כשברקע נמצא הפנתיאון הצרפתי, מגדל אייפל, הארמון הקטן, הארמון הגדול, האליזה, זה נשמע דמיוני, זה נשמע כמו סרט מצויר.
וכל הישראלים אבל מציינים את הרוח הזאת הלאומית של מה שעבר בשבעה באוקטובר. זה המוטיב המרכזי שלהם. זאת הייתה המוטיבציה העיקרית שלהם במשחקים
האלה. לגבי ישראלים?
כן.
אז יכול להיות, אבל אני רק מדבר על הספורטאים בכלל.
כן.
שהגיעו למקום הזה הכי יפה בעולם אגב. כן. המקום הכי יפה בעולם. הכי שיש בו הכל, והם הם רצים, הם מתעמלים, הם עושים כל מיני תרגילים, הרקע עוזר, כשאתה עושה דבר כזה מול המקומות הכי יפים בעולם, זה נותן מוטיבציה לגוף, לנפש. לגבי הישראלים, אני בטוח שביעי באוקטובר נתן להם תמריץ, אמרת?
כן.
אני משער שכן, רוצים להוכיח שלא ירדנו הכי נמוך למטה, שנפש האדם היא הרבה יותר גבוהה מכל הרציחות האלה, ושבעצם זאת הזדמנות לומר שהישראלים, או המתאמנים הישראלים, נשארו אותו דבר אפילו טוב יותר, מה שהיו לפני. יש פה משהו להוכיח.
כן. אבי דאבוש,
רגע, אני שאלה ברשותך לדניאל.
כן.
בוקר טוב, דניאל.
שלום השלומך, אתה לא נגמר, אה?
הכי חמחי אותי כל פעם מחדש.
והקו הזה הולך ויש...
לגמרי. תגיד, אתה חושב שהיו באולימפיאדה הזאת החלטות עם גוון פוליטי בהרבה מקרים שהיו בהם יהודים?
שהיו בהם מה?
יהודים, מתאמנים שלנו.
למשל,
היה שיוטים שנפסלו.
הדגל לא נפתח.
הדגל שלא נפתח.
איך זה יכול להיות שרק הדגל הישראלי לא נפתח?
היו גם שיוטים שנפסלו דרך אגב, וכשהישראלי ניצח, אז פסלו את השיוט.
לא, זה משהו אחר, זה הרוח.
אני רק רוצה לומר לך.
זה ניצחון הרוח, שוקי.
שבהחלט יכול להיות שישראל נענשה במידה מסוימת בגלל המלחמה, בגלל התמונות, בגלל הררי הגופות, אבל אל תשכח, שרוסיה לא הייתה. זאת אומרת, המנהלת השנייה בעולם, המעצמה שבעצם על פי הישק דבר, חצי עולם בכיס שלה, גם היא נענשה, והיא לא הייתה שם. כך שזה יכול להיות. ששיקולים פוליטיים האפילו על זה, ולך תדע מה היה שם, בבוא היום, אנחנו נדע את כל האמת,
כן,
אבל אין ספק שישראל נהנשה במידה מסוימת.
אז רוסיה חוברת לאיראן.
אוקיי. אבי דאבוש, ידידי היקר, מה, תרצה לתרום משהו מהזווית שלך?
שלום וברכה. קודם כל אני מצטרף, אני לא עד כדי, לא לוף בפרנקופיליה כמו דניאל.
דניאל יש רק אחד בעניין הזה.
אני מסכים שפריז באמת היא מהממת, והנופים לראות את האופניים, לראות את הטקס פתיחה, לראות אפילו במרסיי באמת את השיוטים, זה באמת חוויה יוצאת דופן. ואני רק אגיד שעם כל הכבוד לשבעה באוקטובר והמאמץ המיוחד, זה תוצאה של מאמץ של שנים. וצריך לפרגן לוועד האולימפי, ואנחנו רואים שבסופו של דבר השקעה רצינית משתלמת, אנחנו לא תמיד טובים בזה כישראלים, וכאשר אנחנו עושים את זה לעומק, ראינו בג'ודו ובשייט שיש מסורת ויש עבודה, ומי שמכיר, אני גדלתי באשקלון, אז אני מכיר את מה שנעשה באשקלון, אבל אנחנו מכירים את המועדון במחמורת, במקומות אחרים, שפעם ראשונה אגב שהוא זכה במדליה, מדליית כסף, וזה מאוד משמח לראות שההשקעה הזו מתמשכת של הרבה מאוד אנשים במשך שנים שהם רחוקים מאוד וקורים, מאוד מרגש ומשמח.
אבי דאבוש, כפרשן ואיש חברתי, פעיל חברתי, מה הכותרת המרכזית שלך שאתה לוקח השבוע?
השבוע אני חושב שעדיין התרוששנו מהמורות הקשים שהיו בשדה תימן בבית ליד, ועדיין ממשיכים הרבה ריקושטים. בעצם יש תנועה שמאיימת לקרוע אותנו. אנחנו בתשעת הימים, לקראת תשעה באב, ויום שני בערב ניכנס ליממה של תשעה באב. ואנחנו, כמו שאומרים, אנחנו בימים מהם בזמן הזה. לצערי, אנחנו בימים של סכנה לחורבן, שהוא ראשית חורבן פנימי, וזה הדבר הכי מפחיד, אפילו הרבה יותר מהמלחמה, ואנחנו בימים מתוחים של המתנה, וצריכים לאזור את כל כוחותינו כדי למנוע את הדבר הזה, כדי לקחת למקומות טובים יותר. אני רואה מי שנעימים לקרוע אותנו ולהפוך אותנו למדינה נוצח לבנון של מיליציות ושל אלימות וכוח, ומול הדבר הזה אנחנו חייבים כולנו לעמוד ולא להתקרנף, לעמוד בצורה הכי רצינית ואחראית, ולומר, אנחנו לא מבטרים על הערכים שלנו, על הערכים של ההומניזם, אהבת אדם, כבוד אדם, צלם אלוהים, ולא בוחרים בעוד חורבן. אנחנו לא מקבלים את העניין הזה, ובין תשעה באב לט"ו באב, באמת מעדיפים לט"ו באב.
דניאל, מה הכותרת המרכזית שלך שאתה לוקח השבוע?
שאני ראיתי את המראות, ושמעתי את הקולות, ודי התייאשתי. אין בנו תיקון, אין בנו יכולת לתקן את עצמנו. הרי אחרי כל מה שקרה השבוע, בשבועיים האחרונים, אנחנו מפנים את האצבע המאשימה כלפינו, במקום כלפי האחראים לכך. מעולם לא הייתה ממשלה כל כך ירודה בישראל כמו זאת שמקיימת היום. מעולם לא היה ראש ממשלה כל כך מופרע פוליטית, כמו שיש היום, וסליחו לי על הביטויים, אבל המדינה נקראת לא על ידי אנשים, על ידי בעלי הבית, על ידי הממשלה, על ידי הכנסת, ואין שום מעשה, אין שום אנישה. גם עכשיו אומרים לי שבבחירות הבאות אולי אותה ממשלה תחזור. הבן גביר הזה שמפריע את כל העולם, שהוא דמות שלילית, כאוטית, נוראה, הוא עולה כפורח. האם זה ייתכן דבר כזה שהרע יהיה טוב לו?
אז איך תסביר, דניאל, איך תסביר את זה שהבן גביר הזה שעושה, במרכאות, עושה נזק, ועדיין הוא מצליח להגיע פעם אחר פעם
לעמדות מפתח? אל תשאול את השאלה הזאת. גם אם אני עזוב, יש גם מטורפים בכל העולם שעולים למעלה מרוב פופולריות, וטראמפ הוא ביניהם ובראשם, כולם יודעים שהוא מופרע, ויכול להיות שהוא יהיה שום נשיא ארצות הברית. לכן השאלה הזו היא קיימת, אבל היא לא לגיטימית.
נו, וזה לא כדאי שלמדינת ישראל יהיו אנשים מופרעים ומשוגעים?
לא.
כי תראה, בוא תראה, מה קורה בצפון? אנחנו רגועים, ואנחנו מנומסים, ואנחנו מכילים, וחצי הצפון לא נמצא. עם ישראל יושב בחרדה כל יום בלילה אם יהיו טילים או לא יהיו טילים. אז אולי באמת צריך שיהיה איזה משוגע שבעל הבית ישתגע ולמחוק חצי לבנון ולהפציץ מראש באיראן, ואנחנו, איך אומרים, מחכים אחר כך מה שיהיה יהיה.
אנחנו ניסינו פרובוקציה נגד איראן, זה לא עבד, אנחנו ננסה שוב עד שהם יתקפו בסוף. אני רק אומר שחייבים לשים תאריך, נגיד יום שני הבא, לסיים את המלחמה הזאת, להוציא את הכל. אני קורא היום שהכוחות חזרו לח'אן יונס.
כן.
פעם השלישית, כדי להרוג עוד אחד או שניים.
לא, זה חוליה טקטית.
עוד הרבה,
כן.
יכול להיות, אבל אני רק אומר, צריכים לדעת גם, כמו שיודעים לפתור במלחמה, צריך לדעת להפסיק ולחזור לסדר היום האזרחי.
אז אם אני מפסיק, זה אומר שאני משאיר את סינואר בחיים. זה אומר שהפסדתי.
מה עם סינואר, תגיד?
זה אומר שאם לא חיסלתי את החמאס, מדינת ישראל הפסידה.
אתה מדינה, אתה לא ארגון קיקיוני שמחפש מקום פה ושם. הוא עכשיו ראש חמאס. תתייחס אליו כמו ראש חמאס. אתה רוצה לחסל אותו, תחסל אותו. ואז תתקבל את הבא בתור. אבל הכל זה חיסולים? הכל זה חיסולים? כל העולם זה חיסולים? כל הפוליטיקה זה חיסולים? אין דיבורים? מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה ניסיון לביית את האדם. להפוך אותו, להוציא ממנו את האלימות. כי בלי פוליטיקה, כל אחד ירוק את השני. פוליטיקה זה שפה שנועדה להציל את העולם. זאת אומרת, שנועדה ליצור קשר בין האנשים. זה המהות הפוליטית.
אבי.
זה לא לקבל תפקיד במרכז הליכוד. זה אומר שצריכים לסדר סכסוכים בדרך אחרת. זו המהות הפוליטית.
אבי.
ובלי פוליטיקה, הלך עלינו.
הזווית שלך?
אני מסכים שהדרך של האלימות היא לא הדרך, בוודאי שהרבה אנשים נתפסים לזה, ואני גם יכול להבין את זה, כמובן גם אנשים מהאזור שלי, וגם בתוכי יש איזה קול קטן של נקמה ושל נראה להם וכו', אבל צריך לזכור שבסופו של דבר המטרה זה הסגשוג שלנו, והעתיד של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו, העתיד שלנו כאומה, וזה הדבר החשוב. ועם כל הכבוד, לבחור במישהו שבכלל לא שירת בצבא, שלמשל, הנה, הוא שם לעצמו מטרה, הוא אמר, אני הולך למגר את האלימות בחברה הערבית. אנחנו רואים שהמספרים הם איומים ונוראים. אז דיבורים, כנראה שהוא מצליח בדיבורים, ואי אפשר לקחת לו את זה, אבל זה דבר מסוכן מעין כמותו. זה לא רק העניין של פוליטיקה, כמו שדניאל אומר, לבית את האדם וכו'. בעיניי זה המהות של היהדות. היהדות באה ואומרת, האדם נברא בצלם אלוהים, האדם נברא עם אחריות. אנחנו רואים מסורת ארוכה, ושוב, המסורת, גם מה שאנחנו לומדים מהחורבן, בסופו של דבר יש את ברית הבריונים שצרפה את המחסנים והביאה אותנו לארץ ולחורבן, ובאמת לחורבן של בית שני, ויש את רבן יוחנן בן זכאי, שברגע מסוים הוא לקח אחריות ואמר יבנה וחכמיה, והציל את היהדות. והיום היו קוראים לו רופס, והיום היו קוראים לו שמאלני, אבל אני בוחר ברבן יוחנן בן זכאי.
כן, אבי, עוד שאלה בעניין הזה. אתה מזוהה עם כפעיל חברתי בגוש השמאל, ואני שואל את עצמי, האם אתם רוצים לראות את נתניהו מחוץ לחיים הפוליטיים, או שאתם רוצים להשפיל אותו? מה יותר חזק?
אני ממש לא רוצה להשפיל אותו. אני חושב שלנתניהו היו...
למשל, האמירה שאומרת, הוא רוצה להרוג את כל החטופים. האם זאת אמירה ראויה לראש ממשלה בעת הזאת?
שוב, אני אגיד, נתניהו היו לו שנים טובות וגם הישגים, הוא לא מהמחנה שלי, אני גדלתי במחנה הימין ועם ליכוד אחר, אבל לא ניכן איזו שיחה אחרת, וכיום הוא בוודאי לא מהמחנה שלי, אבל אני חושב שאין ספק שהממשלה האחרונה הביאה אותנו כך או אחרת, הביאה אותנו לאירוע הקשה ולטבח המזעזע והנוראי ביותר בתולדות הציונות, וזה לא יעלה על הדעת שלא תהיה ועדת חקירה ולא יהיה באמת לקיחת אחריות. עכשיו לגבי אמירה כזו, אני לא יודע מי אמר את האמירה, אם זה אמירה שבאה מצד משפחות החטופים, אז אני אומר, אנחנו באמת קטונו להיות במצב כזה, ואני מרכז ונראים את הקשר גם עם משפחות החטופים, גם עם משפחות החללים, ולצערנו בחודשיים האחרונים קיבלנו שתי בשורות מרות, גם נדב קרפולוול וגם יגב בוכשטב שמוחזקים בעזה, הודיעו עליהם כמתים, לצערנו הם נהרגו כנראה כתוצאה, לא ברור עם ישירה או עקיפה של הפצצות צהל. אז בעניין הזה באמת קטונתי, אני לא מבין בכלל איך הם מצליחים להחזיק כל כך הרבה ימים, אנחנו מדברים על 308 ימים כבר שהאחים שלנו והאחיות מוחזקים שם ופשוט נמקים ופשוט מתים, ולכן באמת כל ממשלה, כל ראש ממשלה שלא מצליח להביא אותם, זה כישלון, איך שלא נסתכל על זה.
דניאל, מה עובר בראש של נתניהו? כן, בבקשה.
זה אדם הולך לחיים הפוליטיים כדי לשנות המציאות. אדם הולך לחיים הפוליטיים כדי לקבל החלטות. גם מי שלא החליט בחייו, הפוליטיקה מאלצת אותו לקבל החלטות. והנה אנחנו נמצאים במצב שבו אנשים יושבים בתפקידים הכי בכירים, והם החליטו שלא להחליט. אם לסיים את המלחמה, אם לשחרר את החטופים, מתי לשחרר.
למה? יש החלטה.
אם יש מסע ומתן. וזה יוצר מצב שאתה, אדם שואל את עצמו, מה הם עושים שם? היחיד שמחליט דבר בן גביר, והוא זוכה לפופולריות, כי הוא מנסה לשנות מציאות בדרכו. אבל אחרים נקו בשיתוק. כולל ראש הממשלה הזה, שפעם הוא היה איש מחליט, והיום הוא היה הפך קריקטורה של חוסר החלטה. ולכן אנחנו תקועים, כי עם תקוע זה כמעט, כמו לא רוצה להגיד, במישור הפיזיולוגי, זה בעצם עצירות. כמה אדם יכול לחיות עם עצירות? אנחנו בעצירות.
תראה, אתה אומר שאין החלטה מסוימת בממשלה אם לצאת, להפסיק את המלחמה, להיכנס למלחמה, לשחרר את החטופים. בכל אופן, ממה שאני יודע, כן רוצים לשחרר את החטופים, אבל כנראה שזה לא יהיה בכל מחיר. כן רוצים להמשיך את המלחמה ולמוטט את החמאס בכמה שניתן. ונפתלי כתב פה שאלה שאני מרשה לעצמי להשאיל לו אותה. אם באותה קבינט ובאותו ממשלה נותנים לבן גביר להשפיע, אז האם הפרישה של האנשים השפויים, בוא נקרא להם, בני גנץ ואייזנקוט, הייתה בסופו של דבר טעות?
הם לא יכולו להשפיע, הם פשוט הגיעו למצב, לא היו בנויים נפשית להתמודד מול הרוע. והרוע ישב בממשלה, שר האוצר ובן גביר, שהחליטו שחיים כנראה שונה מאיתנו. המבנה הנפשי שלהם שונה משלנו, כמו שטראמפ שונה מהאנשים שקדמו לו. זה מבנה אישיותי מסוכסך, חולני, שיכול לקבל החלטות ולשאול, לתת הוראה לחסל אנשים ולהירדם תוך 5 דקות. יש אנשים אחרים, גנץ ואיזנקוט שונים. איזנקוט הוא אדם שהגיע בטעות לשדה הצבאי, להרוג אנשים. אני לא יודע איך הוא נתן הוראה להרוג. בא לך לנטף אותו כשאתה רואה אותו, לרוב
הנחמדות.
אל תיטה בחזות ה...
הוא בן אדם מאוד חד.
אני יודע, אני רק אומר שהוא מציג אפשרות אחרת, ויש הרבה מאוד גנרלים שמסוגלים לעשות את המעבר הזה מהכוח למעשים התבוניים. ובמובן הזה אני רק אומר, היו כאלה בפוליטיקה הישראלית, היו כאלה בזה, והיום יש לנו איזשהו מצב אחר שלא היה כדוגמתו מאז ראשית הציונות. לא היה מצב כזה של חיבור של אנשים שדוגלים באלימות בכל מחיר ויוצרים, משנים את המבנה של החברה הישראלית. היא יותר אלימה, יותר פוגעת, יותר פוגענית. והשאלה היא, לאן אנחנו הולכים עם זה?
טוב.
כדי לקבל חברה שפויה?
בבקשה, אבי.
קרה מאוד, קודם כל, הזווית היהודית באמת לא מקבלת מלחמה כדבר טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות הכל. תראו את יעקב, שהוא מתפלל לא להרג, אבל גם לא להרוג. ולגבי, באמת, אנחנו כל הזמן, זה ה-DNA המסוכסך שלנו. אנחנו אומרים, רגע, אבל השמאל השם, או הימין השם, הרי ברור לכולנו, אם ארבעתנו ואחרים היו יושבים, היה ברור שאפשר וצריך וחייבים לייצר קואליציה מקיר לקיר, תוך הסכמה ללכת לבחירות, תוך הסכמה לוועדת חקירה ממלכתית. זה המקום, ובכל זאת הכניסו אותם כדי להסתכסך איתם וכדי לזרוק אותם וכדי לתדרך נגדם, והדבר הזה הוא פשוט הרסני, ואנחנו צריכים להתחיל מחדש בעניין הזה ולהתבגר. וזה המשבר, המשבר הקיומי הזה יכול ללכת גם למקומות טובים שאנחנו באמת נלמד ונתבגר, יכול ללכת למקומות איומים ונוראים, וכולנו צריכים להתגייס ולא להתגייס לשיח הזה של רגע נתניהו או לא נתניהו. בינינו, נתניהו לא מעניין אותי בכלל, מדינת ישראל מעניינת אותי.
טוב חברים, אנחנו נגיע לשלב השאלה המסכמת, שאלת הסיום. למה אתם מייחלים בסוף השבוע הזה? מה יהיה?
עוד תחילת שבוע הבא, 12-13 לחודש.
האם אנחנו צפויים לעימות חזיתי?
אני קודם כל מייחל באמת לחזרת החטופים, ואני מייחל לזה שנלמד מתשעה באב, שניכנס לצום הזה ונלמד ממנו. כרגע...
דרך אגב, האיראנים מתכננים על תשעה באב, אבי.
כן, בסדר, זה כל מיני שמועות, ואנחנו... בואו, אנחנו יכולים לצפוג את זה, ואנחנו נעמוד בזה. זה בינינו פחות מטריד אותי מאשר השבירה המוחלטת והריסוק של הערכים שלנו. זה באמת מה שהפיל אותנו. ואנחנו רואים איזה שהם סימנים לזה, שמדברים על זה שב-15 באוגוסט יתחיל איזשהו שיח יותר רציני על מסגרת של הגעה לסיום המלחמה וחזרת החטופים. בסופו של דבר אנחנו חייבים, ברור שכולנו רוצים שנהרוג את סינואר ונכניע, אבל אנחנו רואים שזה לא כזה פשוט. צריך להרגיע את הזירה בעזה, ואז להגיע להסכם בלבנון, להרחיק את החיזבאללה, להחזיר את האנשים. זה לא יומן, אנחנו לפני פתיחת שנת הלימודים בספטמבר, ועדיין אנחנו לא חזרנו בנירים, מדברים לכל המוקדם באמצע השנה הבאה, והצפון לא חזרו, אז להחזיר, להתחיל לייצב, ואז נוכל להתחיל להערך לאימות האמיתי. האימות האמיתי הוא מול איראן, בסופו של דבר. כן.
טוב, דניאל, שאלה אחרונה. נתניהו, מה המורשת שלו?
חברו.
חברו, כן. אתה מכיר אותו, אתה זה. מה, הוא נלחם על עתידו, על המורשת שלו, איך אתה רואה את זה?
תראה, מכיוון שאנחנו ברדיו ציבורי, כן?
כן.
שוקי, זה נכון?
נכון.
תשקול מילים.
אני אנסה לשים עיצורים במה שאני אומר, כדי לא להשתלח.
כן.
אבל... זה כל כך חבל שאדם עם כל כך הרבה קריזמה, כל כך הרבה נתונים אישיים מצוינים, מפנה אותם לכיוון של מלחמה וחיסולים ומלחמה וחיסולים. עכשיו שואלים למה הוא חיסל את הנייה, מה הייתה הסיבה? אני לא יודע, אני רק אומר שביום שאחרי אני הייתי רוצה באמת שאנחנו נדבר אחרת עם השכנים שלנו, שהם, והיו ימים כאלה, והיו ימים כאלה שישראלים נסעו לכל העולם הערבי והתקבלו מאוד יפה, ובאמת, ואני אומר, אני נוסע למרוקו עוד כמה, עוד שבועיים, וכבר עכשיו, לפי הבדיקות, לפי האישורים שבקשים ממני, אבל רגע, לפני חודש, חודשיים, קיבלתם אותי כמו מלך. זה השתנה. כלומר, ירדו מחסומים על היחסים בינינו לבין השכנים שלנו. השכנים שלנו זה לא אוסטריה, זה לא פריז, זה לא לונדון, זה קהיר, וזה טורקיה, וזה ירדן, וזה לבנון. כלומר, אנחנו חייבים למצוא את השיח הנכון,
כן,
כדי לשפר את המקום שלנו באזור הזה, ואני חושב שאנחנו מסוגלים, אם עושים סוויץ' בראש.
אוקיי. חברים, נעמתם לנו מאוד. תודה רבה שהשתתפתם בתוכנית הראשונה, בעונה החדשה, של שישי פוליטי, ואנחנו מאחלים לכם שבת שלום.
שבת שלום.
ושקט.
ושקט.
טוב, שוקי, אז אנחנו, היו לנו פרשנים טובים, ואתה מכיר את השיר של עידן חביב, שלמים?
אני דווקא הלכתי על אין עוד מלבדו.
לא, אז בוא נלך על עידן חביב, שלמים.
אוקיי, תעשה סגירה.
טוב, אז אנחנו, לפני שנשמע, אתה יכול לשים את השיר הזה באנדר, ואז אנחנו ניפרד מהצופים. זהו, אז הגיעה התוכנית לסיומה. אני רוצה להודות לך, שוקי אברהם, ידידי, על...
רוצה להודות לך גם.
כן, שוב נעים להיות כאן במיקרופון איתך. על התוכנית המעניינת, ובשבוע הבא באותה שעה כאן ברדיו סול. אנחנו מאחלים לכם שבת שקטה, והלוואי ונזכה לימים שקטים יותר וודאים יותר, והכי חשוב זה שעם ישראל חי. שבת שלום.